אנחנו נמצאים בימי חג. בכל מקום שכתוב חג, סתם בגמרא, זה חג הסוכות. חג, ושמחת בחגיך, בעיקר נאמר בחג הסוכות. כפי שכותב הרמב״ם, שכל החגים צריך לשמוח בהם. בחג הסוכות, שמחה יתרה הייתה. בית המקדש, הוא שמחת בית השואבה, הוא שם רוקדים לפניהם, עושים. מה זה החג הזה? מה יש בזה? אנחנו בסך הכל חג שלך הורה קשה לקבל אותו. למה קשה לקבל אותו? פסח, אנחנו מבינים. פסח, בגלל שהציל אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, הביא אותנו, אכלנו מצות, ככה להרגיש את השעבוד. מובן, שבועות, קיבלנו את התורה. חג הסוכות, מה קרה בתתווה בתשרי? שום דבר. מה תגיד? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מתי הושיב אותנו בסוכות? ביציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה בתשרי, בניסן. אז עד מניסן, עד תשרי, שישה חודשים, שבעה חודשים, פתאום עכשיו נזכרנו לעשות סוכה, אז לך אלה נקבות שהקיפה מהקדוש ברוך הוא. מה הקשר בין זה לזה? לך הורה, הדבר הזה קשה מאוד. מה ההסבר של זה? יש הסבר של הגאון מווילנה שמסביר ואומר, שנכון, שיצאנו ממצרים, אבל אחרי זה עבדו את העגל. כשעבדו את העגל, תעשה חשבון. הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל זה בי"ז בתמוז, והתפלל אל השם, את 40 ואת 40 לילה, תוסיף עוד 40 יום, עד שיגיע הזמן של העשייה, שמזמן י"ז בתמוז. אחרי זה הקדוש ברוך הוא התרצה לישראל בחודש אלול, מחודש אלול עד יום הכיפורים, אמר לו, השם, סלחתי כדבריך, ואז הביאו לנו את הלוחות השניים. ואז קיבלנו את התורה שכיפם לבעל הקם שרה ושמש, עשה את החשבון למה היה לפני שמתי שעשו את העגל, הנקבות הסתלקו, וחזרו מתי? חזרו בשעה שקיבלו את קיבלו מחדש, ואז אנחנו עושים זכר הנקבות דווקא בסוכות. זה הסבר נפלא, אבל יש כאן קושות, כפי שחום ועדה הביא כמה קושות על זה, אבל למעשה, מה החג הזה? איזה חג שאנחנו כל כך שמחים בו? התשובה היא, כל החגים, אין בהם כל כך שהגוף נמצא שרוי בתוך המצווה. לא רק זה. אנחנו נותנים ארבעה מינים. כשאנחנו לוקחים ארבעה מינים, אומרת רבותו, אמרו רבותינו, למה לוקחים ארבעה מינים? לעצור תללים רעים, לעצור רוחות רעים, לעשות תן מנענע בלולב, עוצר את כל התללים, כל הרוחות רעים שבאים מהמערב, הולכים. כל המזרח, הכל, הלולב הזה, עוצר את כל הדברים. למעלה, למטה, עוצר את כל הדברים הרעים, עוצר את כל הגזרות ואת הכל. לך הוא ראה דבר קשה. אתה לקחת חתיכת לולב. לולב שכולו עשוי מעץ, שלא יודע איך הוא, תמר. יש לך ערבות, יש לך הדסים, וזה כבר פתרת את כל הבעיות של כל העולם. איך יכול להיות דבר כזה? הקושה הזו, הקשה אותו גוי אחד, המלך הקשה את זה על הרמב״ם. הרמב״ם היה הולך בדרך בסוכות. לוקח את הלולב, את הדסים וכדומה, והולך לבית הכנסת להתפלל עם ארבעת המינים. המלך יצא לסוח, ככה לנוח קצת, הלך עם, עם כל השרים שלו, והולך, פגש את הרמב״ם. והמלך אהב מאוד את הרמב״ם, חכם גדול, פילוסוף גדול, תמיד חכם, הכל. ראה אותו לוקח ברחוב עם כמה עלים, לולב כזה ארוך, עם איזה פרי משונה כזה, והולך ברחוב ככה, כמו ילד קטן. אמר לו, גם אתה, אמר המלך לרמב״ם, גם אדם חכם כמוך עוסק בשטויות כאלה חס ושלום, לוקח חיילים ברחוב ושוטט איתם ברחובות, אתה לא מתבייש בכלל ללכת עם דבר כזה? מה זה הדבר הזה בכלל? אבל הרמב״ם, כמו שיסביר לו הסברים עמוקים, יסביר לו מה, ענה לו תשובה ניצחת. אמר לו, זה פחות שטותי מלקחת אבן אצל המוסלמים, זה המוסלמים, לוקחים אבן במכה שם, לוקחים כל אחד שבא לשם לוקח אבן, זורק את זה על האבן הגדולה הזו. הוא אומר, זה פחות שטותי מלזרוק אבן על אבן. זו התשובה הניצחת שאמר לו הרמב״ם. באמת, המלך הבין את המסר הגדול שנתן לו. אבל אמר לו, תשמע, יש כאן מוסלמים קנאים, שמעו את מה שאתה אומר, יהרגו אותך, לא אשאו אותך בחיים. לכן אני, קשה לי לשמור עליך. על המילים שאמרת. לכן אני מציע לך, תעזוב. מה זה? מה לא הבין? למה המלך הבין? מה, הם לא שמעו? אבל הם שמעו מה שהוא אמר, שזה פחות שטותי מלזרוק אבן על אבן. זאת אומרת, במילים אחרות, אתם שותים פי כמה. מה, הוא לא שמעו מה הוא אומר? מה, הם טמבלים? הבינו בדיוק. מה זה? השרים של המלך לא הבינו את הדברים הפשוטים האלה? הבינו, הבינו בדיוק את המסר הגדול שנתן. ובאמת, בשביל זה הוא צריך הרמב״ם לעזוב את ספרד, והלך למצרים. שם נהיה משהו גדול. אבל, חאורה, טוב, הרמב״ם יהיה התשובה. בסדר, זה בשביל המלך. בשבילנו מה התשובה? פעם היה קשה להסביר את זה. ראיתי פעם אדם שלוקח משהו ביד שלו, מזיז אותו, מסתכל למעלה. מה אני רואה? יש לו שם למעלה איזה מין משהו, מכשיר כזה, משהו, מצלמה כזו, והוא למטה מזיז את הכפתורים, וזה הולך ימינה, שמאלה, עולה, יורד. איך זה הולך? אבל אתה ראית שלט? מה ראית? מה ראית? יש לו ביד שלו שלט. מה החיבור שלו לזה? לוויינים עכשיו מעבירים, פצצות עושים בזה, עושים הפגזות, עושים איזה מכשיר, שום קשר יש בין דבר לדבר. זה אתה מבין? איך זה עובד? תלוי לב, אתה לא יכול להבין? עוצר תללים רעים? אין שום הבנה? היום אתה יכול להסביר את זה בצורה אדירה. שאנחנו לוקחים את הלולב, מנענים אותו למערב, עוצים את כל הרוחות הרעים ממערב. תגיד, איך זה יכול להיות? אם אתה לא מבין, לך לאוניברסיטה, תלמד איך מביאים מטוסים, איך מפילים מטוסים על ידי קרניים וכדומה. תבין שיש דברים שעוד מעט יגלו, גם לא מאמין שיגלו את זה, אבל תבין שיש דברים כאלה רוחניים, שאתה לא רואה אותם, ולא כל מה שאתה רואה זה נכון, ולכן יש דבר כזה, היום זה הכי קל להסביר, אבל ההסבר יותר עמוק מזה. תרגום יונתן בן עוזיאל כתוב, מתי שהיה משה רבנו, אומר, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קום השם, ויפוץ אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, דיינו, ויהי בנשוא אהרון, איזה אהרון? אהרון הברית, על הכהנים, מעבירים, לוקחים. כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, שהיה אומר משה רבנו, קום השם יפוץ אויביך, כל המרכבה העליונה, שימו לב, המרכבה העליונה שבשמיים, זה השכינה, וכל מלאכי השרת, כולם, על פי משה רבנו, כל המרכבה העליונה מתחילה לזוז לכיוון הארון. משה רבנו אומר את המילים, מזיזים את הארון הברית, כל המרכבה העליונה עוברת איתו יחד. ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. איך זה יכול להיות דבר כזה? איך זה יכול להיות? אתם יודעים מה זה מרכבה העליונה? זה דברים, אז קשה לשער את זה במחשבה של אנוש. זה הקדוש ברוך הוא, וכל פעם עניין של מעלה, מתחילים לזוז באמירה של משה רבנו. עכשיו נבין מה זה הלולב. אם הדברים האלה של משה רבנו כל כך השפיעו על המרכבה העליונה, ואם הנטילת לולב, אם אתה לוקח את המכשיר הקטן טיפשי הזה של בצבא, שמי יודע מים, יכולים להזיז, לוויינים, יכולים להזיז דברים, אז אל תתפלא שתלו עליו ואת הזה כבר רבותינו, גילו את זה כבר מזמן. כשאתה הולך ומוליך את זה, אתה עוצר את כל התללים רעים, כשאתה מעלה את כל הרגשמים הלא טובים, כשאתה עושה את כל הגזרות הרעות, איך זה יכול להיות? תסביר לי איך יכול להיות זה, אני אסביר לך איך יכול להיות זה. זה ההסבר האמיתי, מה אנחנו עושים. זה מה שהרמב״ם לא רצה להסביר לאותו אידיוט, לאותו טיפש. לא יבין כלום. לכן אמר לו, מה שאמר, בזה גמר את הסיפור. אבל האמת, יש בזה את העומק הדברים האלה. וזה יסוד היסודות שלנו. מה אנחנו מסוגלים לעשות במעשים שלנו ובדיבורים שלנו. לכן חג הסוכות זה זמן שמחתנו. אין חג ואין שמחה יותר גדולה מזה שהשפעת האדם על כל העולם זה בסוכות. אדם יושב בתוך הסוכה, זה המקום הכי מבצר, הכי גדול שיש בעולם. מבצר הכי גדול. עשו מעצים, עשו מכלום, אבל השכינה שורה שם. זה היסוד היסודות, זמן שמחתנו, שאנחנו שמחים, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לדבר הזה, ולכן לקחת את הימים האלה, לעלות אותם במדרגות הגבוהות ביותר, בתורה, יראת שמיים, שהסוכה תהיה לנו סוכה של קדושה וטהרה, שכולנו נמצאים בתוך המצווה הזו. כמו שאמרתי לכם כבר כמה פעמים, אין לנו שום מצווה שאדם נכנס עם הנעליים, ועם הגוף, עם הכל, נכנס לתוך המצווה כולה. שרוי בתוכה. שרוי בתוך הקדושה. זה רק מצד סוכה. סוכה, אדם שרוי בתוך המצווה של סוכה, מצווה דאורייתא. אמרתי שיש עוד מצווה כזו, שהוא בארץ ישראל, גם אדם שיושב בארץ ישראל. יש מחלוקת ראשונים, האם דאורייתא דרבנן, אבל גם זה מצווה, שאדם שרוי בתוך ארץ ישראל, שאנחנו נמצאים בתוך ארץ ישראל, בתוך הסוכה, אין לך מעלה יותר גדולה מזו, וזה המצווה הגדולה ביותר שיש לנו ברוך השם, סיגלנו הקדוש ברוך הוא. רוצה להיכנס כאן לנקודה מסוימת, להלכות אחרות, להלכה. כן. על מה? לתת למי? נו, למי לתת? כסף שנתנו לבית הכנסת, זה שייך לבית הכנסת. זה לא כסף שלך. ממילא אי אפשר לקחת את זה, לתת את זה לעני. דבר ראשון. דבר שני, נכון שאם הוא עני גמור, שיהיה לו מה לאכול, יכולים אפילו לספר תורה בשביל עני. צריך לתת לעני. אבל אם זה לא במדרגה, ושמחתנו היום בימינו, זה לא עד כדי כך, אנשים מסכנים עד כדי כך, ברוך השם. אלא מה? הם לא כל כך עשירים. לכן אלה שמקבלים, אתה רואה אותם, שנותנים להם וכדומה, זה לא עניים שנאמר בהם שאין להם מה לאכול כלל. נכון, זה מצווה לתת. אבל לא מכסף של בית הכנסת. בית הכנסת זה בית הכנסת. שאדם יוצא מכיסו, ייתן לעניים. אדרבה, בעיקר בערב סוכות, זה מצווה גדולה היה לתת לעניים. זה רבנו ארי, רבי חיים ויטל, היה מחלק הרבה כספים. דווקא בערב סוכות, זה מצווה גדולה, שהצדקה שם היא חשובה בכל הצדקות שיש בך במשך כל השנה כולה. כך הסביר רבי חיים ויטל, וכך היה נוהג רבנו ארי, וכך צריך לעשות. אבל תן לה מכיסו, למה שיקח מכספי בית הכנסת? שיאסוף כסף מהציבור. הציבור לא נותן, יגיד להם. ייקח הלוואה מבית הכנסת, ואחר כך במשך השנה יבוא ויבקש מהאנשים שיתרמו למען העניים וכדומה, ויחסה את זה את מה שהוא לקח את ההלוואה מבית הכנסת. אז אם לא, לא. לא, לא. כסף של בית הכנסת זה כסף של בית הכנסת, לא לוקחים אותו לדברים אחרים. אפשר להשתמש בו גם לדברים אחרים, אנשים נתנו את זה לתוך בית הכנסת, ואין משנים מצדקה לצדקה. אלא אם כן בא אני שאין לו מה לאכול, ודאי שזה קודם לבית הכנסת. צריך למכור את בית הכנסת בשבילו. אבל מכיוון שבפועל אנחנו יודעים שכל אלה שגובים כספים ובאים ומבקשים, לא כולם אין להם כלום, להפך, יש להם וכדומה, לכן קשה לי לקבל את זה. אמא, עוד פעם? זה אם נותנים לו לדעת עצמו. אם באים ואמרו לו, קח כסף, תעשה מה שאתה רוצה. והם נותנים לו אמון. אבל כאן אם אמרו לו, לבית הכנסת, הוא אחראי על מה שקיבל, לשמש בזה לבית הכנסת. אם עניים גמורים שאין להם מה לאכול, ואתה יודע שאין להם מה לאכול, צריך למכור את בית הכנסת כדי לתת להם. לכן ודאי מותר לתת מזה. אבל עכשיו אני מסיף שמכיוון שבפועל כל אלה שלוקחים כספים ונותנים להם, הם לא עניים עד כדי כך. תבדוק, תראה אם זה באמת כך. אם הם עניים באמת שאין להם מה לאכול וכדומה, כן, ודאי. ודאי. הבית הכנסת, קדושתו, נכון שקדושתו גדולה, אבל לתת לעניים שאין להם מה לאכול, ודאי. אבל בדרך כלל, לכן אני לא כל כך סס ושמח לענות את זה. מפני שבדרך כלל, הם לא עד כדי כך עניים היום. בימינו, ברוך השם, אנשים לא יגעו עד פת לחם. אולי יש בודדים, ואותם הם לא הולכים לגבות כספים, ולא הולכים לחפש כלום, צערנו הרב, אנשים גם לא מכירים אותם. זה משהו אחר. טוב, אני אכנס עכשיו להלכה אחרת. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במוצאי שמיטה. שאלה נשאלת, מה דינם של כל האתרוגים והלולבים וההדסים? הרי הדברים האלה, יש בהם קדושת שביעית, לכאורה, לא בדי. לכאורה, יש בהם קדושת שביעית, איך משתמשים בזה? איך אנחנו משתמשים באתרוגים, בלולבים וכדומה? והייתה שבת ארצכם לאוכלה, לא אוכלה ולא לאיבוד, לא אוכלה ולא לסחורה, לא אוכלה ולא לדברים אחרים. אז לכאורה, יש בהם קדושת שביעית. האמת היא שבלולב אין קדושת שביעית. למה? זה עץ בעלמה. בעצים בעלמה אין קדושת שביעית. גם בערבה אין בו קדושת שביעית. מדוע? כיוון שזה ערבה, אין בה שום דבר. לא לאכילה ולא כלום. אתה שבאת אצלכם לאוכלה, דבר ראוי לאכילה. דבר שלא ראוי לאכילה, אין בו קדושת שביעית. אבל לגבי ההדסים, יש מחלוקת גדולה בראשונים, האם בהדסים יש קדושת שביעית או לא. מה יש בהדסים? הדסים האלה נותנים ריח. ריח, כל מראה וריח אין בהם מעילה, אבל יש בהם הנאה. והנאה ממילא שביעית חלה עליה. למה אתה לוקח אותו לשם ריח? אם יש בריח, אם כן, צריך לשמור על קדושת שביעית בהדסים. אבל, כיוון שההדסים שלנו, שלוקחים אותם בשביל מצווה, לא לוקחים אותם לריח, ולא משתמשים בהם לריח, אלא יקרה בשביל מצווה, מאלה ההדסים האלה עץ בעלמה. כיוון שעץ בעלמה, כיוון שבפועל זה עץ. רק מה אתה אומר, זה בשביל בסמים. דבר שמיוחד לבסמים, אולי יש בו קדושת שביעית. גם זה לא ברור. אבל לא כן כאן, מכיוון שבדרך כלל את ההדסים האלה המשולשים וכדומה, אינם בשביל קדושת, בשביל הריח. אלא ההדסים האלה מגדלים אותם אך ורק לשם מצווה של סוכות. ממילא אינו לשם ריח. כיוון שאינו לשם ריח, אין בזה קדושת שביעית. ולכן, את ההדסים, את הלולב ואת הערבות, מותר להסתחר בהם, אין בהם קדושת שביעית, מותר לקנות, מותר למכור, אחרי שביעית, תיקח, אחרי שגמרת לנענע בזה, תיקח אותו וזרוק אותו אפילו בהשפעה, לא רצוי לזרוק את זה בהשפעה, וכיוון דבר שנעשה בו מצווה, למה תאבד אותו סתם? תיקח אותו לדברים יותר טובים, תיקח אותו עכשיו לריח, אחרי זה תשתמש בו ריח, אבל קצת, אני קצת מסופק, כיוון שאם יש בו קדושת שביעית, אז איך אתה מותר לך סתם למוח אותו וכדומה? טוב, אבל למעשה, בהדסים האלה אין קדושת שביעית. ומה שיש קדושת שביעית זה באתרוגים. מה רצית? אתה רצית משהו? מה שיש בעיה זה באתרוגים. אדם שלו רוצה לקנות אתרוגים. כל אחד קנה אתרוג. האתרוג הזה גדל בשביעית. כמה שהוא גדל בשביעית, יש בו קדושת שביעית. נחלקו בזה הראשונים, האם באתרוג הולכים אחר חנתה או אחר לכיתה. מה פירוש המילים האלה? יש הבחנה גדולה בין אילן, עץ, לבין ירק. ירקות, תלוי מתי כתבת אותם. אם כתבת אותם בשנת השביעית, יש בזה קדושת שביעית. לא חשוב מתי נטעת, מתי זה גדל. למשל, נטעת אותו בשנת השישית, וגדל בשנה השישית. אבל כתבתי אותו בשביעית, דיינו, בצום גדליה של השביעית, חל עליו קדושת שביעית. יש בזה איסור של פירות של שביעית, ירקות של שביעית. אנחנו לא אוכלים היום ירקות של שביעית, אבל כשהיה אפשרות, מדני חשש ספיחים, אבל אם היה אפשרות, יש בזה קדושת שביעית. יותר מזה, יש לי חסה, גדלה. כתבתי חלק מהחסה בערב ראש השנה. מוצאי ראש השנה כתבתי את החלק השני, החלק הראשון שכתבת לפני ראש השנה אין בו קדושת שביעית. מה שכתבת אחרי ראש השנה, יש בו קדושת שביעית. אותו דבר, אותו ירק, אותו דבר. בירק הולכים אחר לכיתה. תלוי מתי לקטת. אותו דבר גם במוצאי שביעית. עכשיו, היה לך ירק שהוא גדל בשביעית, כתבת אותו לפני ראש השנה תשפ"ג, יש בזה קדושת שביעית. כתבת אותו לאחר ראש השנה תשפ"ג, אין בזה קדושת שביעית. זו הלכה מפורשת שאין מי שחולק עליו. הבעיה הייתה לגבי אתרוג. אתרוג מה דינו? הגמרא אומרת, אתוק שווה לאילן בשלוש דברים. באורלה, במעשרות, ולכיתתו, ובשביעית. כך כתוב האתוק. ואילו שאר הדברים, מעשר וכדומה, מעשרים אותו בשעת לכיתתו. כמו ירק. אז יש בו דבר אחד דומה לירק, דבר אחד הוא דומה לאילן. אילן לא צריך לנטוע כל שנה. גם זה לא נוטעים אותו כל שנה. אבל מצד שני, ירקות צריך להשקות אותם הרבה. גם את האתרוג צריך להשקות כמו ירק. לכן, יש בו הלכות ירקות והלכות של אילן. לכן, יש בו דין של אורלה, שלוש שנים, יהיו לכם הרעילים. אבל לשעת לכיתתו איסורו. כשאתה בא לעשר, יש לנו מעשרות שהם שונים. יש לך מעשר, שנה ראשונה של השמיטה, זה מעשר עני, מעשר שני. בשנה שנייה זה מעשר שני. שנה שלישית זה מעשר עני. עכשיו השנה הזו, שנה ראשונה של השמיטה. אם לקטת אותו, אחרי ראש השנה, יש לו דין מעשר עני. קטת אותו לפני, אין בו דין מעשר. אין בו כלל, למה שזה של שביעית. מה הדין עם קדושת שביעית? יש עליו או אין עליו קדושת שביעית? הדבר הזה נחלקו בזה בגמרא בירושלמי וגם בגמרא וגם הראשונים. הרמב״ם כותב שהאתרוג הולכים בו אחר לכיתה, לחומרה ולכולה. דיינו. כך משמעו דברי הרמב״ם, שהולכים בו אחר לכיתה. למה דינו כדין ירק? נכון שיש חולקים על הרמב״ם בדבר הזה, אבל באו הפוסקים ואומרים, אם הולכים אחר לכיתה, אז מה הדין אתרוג שנלקט בשמיני וגדל בשביעי? או שגדל בשישית ולקטו אותו בשביעית. יש בו קדושת שביעית או לא? לכאורה, לדעת הרמב״ם, יש לו קדושת שביעית. ולדעת שאר השונים, הוא אומר, לא, הולכים אחר חנתה. חנת בשביעי, בשישי, אין בו קדושת שביעית. חנת בשביעי, יש בו קדושת שביעית. הדבר הזה מחלוקת גדולה בראשונים. דווקא מינה לגבי האתרוגים. שלקטו אותם במוצאי שביעית, דהיינו, אדם הלך היום לפרדס של אתרוגים, וכתף משם, היום או אחרי ראש השנה, כתף אתרוג, האם יש בו קדושת שביעית? האם צריך לאסור אותו? מה עושים עם האתרוג הזה? בדבר הזה, מחלוקת גדולה נחלקו בזה האחרונים. האם הולכים אחר לכיתה או אחר חנתה. האם דינו כדין אילן שהולך אחר חנתה או אחר לכיתה כמו ירק? אז זה כמו אומרת שווה אתרוג לאילן בשלוש דברים, ושווה לירק בשלוש דברים. אז זה דבר שהוא שווה לירק, זה דבר שווה לאילן. עכשיו אותו דבר גם לגבי האתרוגים האלה, מוכרים אותם. רוב האתרוגים שכתבו אותם, כתבו אותם בשביעית. דיינו, כתבו אותם בשנת השמיטה. אבל לפעמים אדם הולך לפרדס, הלך בעצמו, וכתף אחרי בצום גדליה, הלך כתף את האתרוג. האם האתרוג הזה צריך מעשר? האם האתרוג הזה יש בו קדושת שביעית או לא? למעשה המנהג פשוט, המנהג, להיזהר בו מקדושת שביעית. דיינו, להיזהר מקדושת שביעית ולחייב אותו במעשר. דיינו, לחייב אותו במעשר, אבל לשמור עליו קדושת שביעית. אבל האתרוגים שלקטו אותם לפני ראש השנה, לכולם יש בהם קדושת שביעית, ולא חייבים במעשר כלל בעיקר. אם יש בהם קדושת שביעית, איך מותר למכור, לקנות אתרוגים? אתה הלכת, קנית אתרוגים, והלכת, קנית, והפירות האלה לאוכלה ולא לסחורה, אסור לך להסתחר בפירות שביעית, מלא היה אסור לך לקנות את הפירות האלה. איך מותר לקנות פירות שביעית, ומכרו אותם את האתרוגים, מכרו אותם במחירים, כמו מפולפלים וכדומה, איך יהיה מותר? מה? ולכן? גם העשרות לא צריך. גם העשרות. לא, אתה אמרת שלא דינו פרי. מה אתה רוצה לומר? שזה לא פרי. זה כמו עץ. נו, ולכן מה? אין בו קדושת שביעית. חייבים מעשרות בשאר השנים. זה שאלה. האמת היא, טענה יפה מה שאתה טועה. יש שרצו לומר שהאתרוג אין בו דין פרי בכלל. זה לא פרי. נכון שכתוב בתורה, קראתם לכם פרי עץ הדר. אפשר לומר, זה בזמן התורה, זה היה פרי. היום בימינו, האתרוג הוא לא פרי. לך אתה במשך השנה, תבקש באחד החנויות אתרוג. אף חנות אין לה. תחפש בכל החנויות, אין. חנויות של סופרים וכדומה, אין אתרוגים. האתרוג, אילולי המצווה, אף אחד לא היה בכלל יודע שיש מציאות כזו של אתרוג. מה נעשה עם האתרוג? לא עושים בו כלום. שום שאומר שאפשר לקחת אותו לתרופה. בסדר, זה כמו כל הדברים של תרופה, שאין בהם קדושת שביעית. זה לא משתמשים בהם. אז אמר לה, האתרוג, בכלל זה לא פרי. אף אחד לא אוכל אותו. את הבנים היו רגילים לאכול את האתרוג. היו שמים אותו, שם השמש מכה עליהם חזק, מוציאים אותו, קולפים אותו, ולוקחים אותו, אוכלים אותו כמו שאוכלים את התפוז. יש בו, ממש כמו תפוז. יש בו את הפלחים, והפלחים האלה אוכלים אותם, ונהנים מהם, יש בהם ריח טוב, טעם וריח והכל. לכאורה, לכאורה, אבל זה היה בתרוגים שלהם. אבל התרוגים שלנו, זה בכלל לא פרי. אם זה לא פרי, אז זה היה בקדושת שביעית, לכאורה. אבל קשה לקבל את זה שהם בקדושת שביעית. בפועל, קונים אותו לשם פרי. להשתמש בזה, זה רק סברה לתוספת, למה שנדבר עוד מעט. בדבר הזה נחלקו בזה הפוסקים. וגם, יש לנו בעיה, איך אנחנו משתמשים עם פרות שביעית. אז עכשיו עשו לנו שלושה אפשרויות יש. אפשרות אחת, שיש בהם קדושת שביעית, זה תקטוף אותה מהאילן שלך ותשמור עליו כמו כל קדושת שביעית. אפשרות שנייה, תיקח את זה מאוצר בדין. מה זה אוצר בדין? לא נדע להסביר. אפשרות שלישית, מיתר מחירה. זה מה שהולך היום בשוק. דיינו, יש אתרוגים, כשאתה כתבת את זה מהאילן, יש לך אילן, מצאת האילן, כתבת את זה, יש בזה קדושת שביעית, ולא עברת על מקח וממכר ולא כלום, אתה יכול לצאת בזה ידי חובה. זה שלך, לידי כתיפה, זה הפקר, מותר לך לקחת. גם אם לקחת אתרוגים שהפקירו אותם, יש בהרבה מקומות, אמרו להם, כל האתרוגים האלה הפקר, מי שרוצה יבוא ויקח. זה מישהו הביא לאתרוג שכתף אותו, מאיזה מקום שהאדם אמר לו, זה הפקר, כל מה שיש שם, הפקר, תיקח, לא מעניין אותי מה שאתה עושה. והביא לי אתרוג כזה, אתרוג מצוין. אבל, יש לנו שתי אפשרויות שניות, של היתר מחירה, ושאל, אוצר בדין. בואו על אוצר בדין. הוא אומר לך, תשמע, אוצר בדין זה אוצר כפשוטו. מה זה אוצר בדין בכלל? מה ההגדרה של אוצר בדין? אוצר בדין, הכוונה היא כך. כשראו רבותינו שפירות שביעית, בזמן הגמרא, ראו פירות שביעית, כתוב בתורה, והייתה שבת לעץ לכם לא אוכלה. עכשיו, אנשים היו נכנסים לפרדסים, הורסים לו את האילן, נכנסים כולם, כותפים פירות, חותכים את העצים, יש לו דשא, הורסים לו את הדשא, זה מי יתיר לך לעשות את זה. התורה יתירה לקחת את הפירות, אבל לא יתיר לך להיכנס לרשות שלו שלך, לשדה, לפרדס. הוא אסור לו לבוא ולחסום אותי, אבל אני יכול לחסום אותו, בעל הפירות, בעל השדה, לחסום, מותר לך את הפירות, אבל מה אתה הורס לי את כל הגינה? מה אתה הורס לי את כל העצים? מה אתה הולך וכותף את כל האילן? האילן הזה הוא רוצה, יש למעלה אתרוג, לוקח את כל הגזע, שובר אותו. זה מי יתיר לך? העץ הוא לא הפקר. הפירות הם הפקר. ולכן היה בעיה. גם, אנשים לא יוכלו ללכת לפרדיסים מרחקים להביא אתרוגים. אז איך יהיה להם אתרוגים? הוא יביא לי לכאן, אליי, אסור להסתחל בפרות שביעי. מזה ימצאו את הנושא הזה של אוצר בדין. זה כבר כתוב בירושלמי, שכך היו נוהגים, וכך גם בשמות דברי הגמרא אצלנו, שהיה אוצר בדין, מה פירוש? בתורה נאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולבהמתך, אסור לך, אדם פרטי, לקחת ולעצור פירות שביעית, לאסוף אותם. מותר לך לקטוף את הפירות האלה, בשביל לאכול. אתה רוצה, תיקח מעט, כדי שתוכל. אבל אתה לא יכול לקטוף הרבה, ולמלות לך ארגזים. אתה צריך רק כדי מזון, שלא סעודות, לא יותר. כמה אתה יכול לאכול אתרוג? אתרוג אחד יסביר לך לשנה שלמה. מה אתה אוכל את האתרוג? עושים בו ריבה? עשית ריבה, כמה אתה יכול לאכול? אז הוא אומר לה, עשו יותר מזה. לכן באו בדין, באו ואמרו, אנחנו נעשים בדין. מה זה בדין? אומרים שכל הפירות האלה, בדין יושבים, וכל הפירות האלה שייכים לציבור. ואנחנו מנהיגי הציבור, ואנחנו כותפים את כל הפירות האלה בשביל הציבור, אז כמה שאתה כותב בשביל הציבור, אין לזה הגבלות. מותר לך לכתוב כמה שאתה רוצה, אתה שולח בדין, בדין שולחים אנשים, כותפים את הפירות האלה רגיל, מביאים אותם לשוק, ומחלקים אותם. אבל הבדין הוציא הוצאות. אסור לבדין למכור את הפירות האלה. פירות קדושת שביעית, אם אתה מוכר את הפירות קדושת שביעית, הכסף נתפס בקדושת שביעית. למשל, אם אדם לקח פירות שביעית ומכר אותם, כסף שהוא קיבל, בין במטבע, בין בשטרות, יש בו קדושת שביעית. אסור לאבד את הכסף הזה. קנה בכסף הזה דבר אחר, הדבר האחר נתפס בקדושת שביעית. איזה דבר אחר? כל דבר שלא יהיה. מה שקנית, קנית שולחן בכסף הזה, השולחן הפך בקדושת שביעית, שאסור לך לאבד אותו, אסור לך להתקלקל אותו. קנית נעליים, הנעליים האלה בקדושת שביעית. למה? שביעית תופסת דמיה. מלא הדמים חל עליהם קדושת שביעית, מלא מה שיקנה בזה יחול עליו קדושת שביעית. לכן אלה שמוכרים פירות שביעית, כל הכסף שלהם אסור להשתמש בו. נמשש בקדושת שביעית, הוא ייתן לך עודף, תיקח את הכסף הזה, הכסף הזה קנית בזה משהו, חל עליו קדושת שביעית. אסור לך לאבד את זה, צריך רק לאכול את זה, זה סיפור גדול. אז למה אתה תעסק עם זה? מה? אם קנית אתרוג של קדושת שביעית ממש, ומוכר לך את האתרוג הזה בתור מחירה, הכסף שהוא קיבל יש בו קדושת שביעית. לא אמרתי על אוצר בדין, חכו. עכשיו, כל זה, שאתה קונה מאדם פרטי, נתפס, שביעית תופס דמיה. אבל אוצר בדין. מה זה אוצר בדין? בדין, כותפים את הפירות האלה. אבל אין בהם קדושה. קדוש, הם כותפים אותם, יש בהם קדושת שביעית בפירות. עכשיו, כשהם נותנים אותם, הם לא מוכרים את הפירות האלה. אסור לבדין למכור את הפירות. צריכים רק לחלק אותם. מחלקים את הפירות האלה. מחלקים לכל אחד שאלו אתרוגים, כדי להשתמש בהם. אבל ממילא, אין כאן לא נתפס שום קדושת שביעית. תגיד, אבל אתה רואה שאוצר בדין מקבלים כסף, איך יהיה מותר להם לקבל את הכסף הזה? אדם קונה, הגמרא אומרת, קונה מפירות עם הארץ, אדם שהולך לעם הארץ, שהוא מפחד שיקח את הכסף הזה, ויתפוס בקדושת שביעית, ויקנה בזה דברים אחרים, ויתפוס בקדושת שביעית, יגיד לו, תשמע, אני, יש שלוש אפשרויות לקנות מעם הארץ פירות של שביעית. אחד, שאומר לו, שאני לא קונה ממך את הפירות, אני קונה ממך חפץ אחר, תביא לי שקית ניילון, קונה לך ב-100 שקל. ואילו את האתרוג, תן לי את זה במתנה. יצא שאני לא משלם על האתרוג. אני משלם על מה? על השקית הניילון. שקית הניילון, אין בו, הרמה, בסדר. וממילא, את הפירות שביעית, לא חל עליהם קדושת שביעית. ואם הוא מוכר, ואם אני רוצה לקנות את זה ב-100 שקל, בסדר, אבל בפועל מחרתי שקית ב-100 שקל, תתוג לו, תתוג לו את זה במתנה, או אם יש לו לולבים, אוכל גם לולבים, אני קונה את הלולב הזה ב-200 שקל, תתוג, מקבל במתנה, מלא התוג הזה לא חל עליו קדושת שביעית, לא על התוג, סליחה, התוג חל, אבל הכסף לא חל קדושת שביעית, זה דרך אחת, שאפשר לקחת את זה, מפירות מעם הארץ, בצורה כזו. אבל עם הארץ לא יודע את כל ההלכות האלה, אגיד לך, לא מבין מה אתה מדבר. אוי, הרב, עוד 2 דקות כבר אני אסיים. צריך להתפלל מנחה עכשיו? לא. אז ממילא, אז זה שאני צריך לתת שוב. אתה כבודו צריך להגיע. לא, בשעה 2 או לפני. טוב. עכשיו, לכן בואו במקום כל הבלגן הזה, הקימו אוצר בדין. מה זה אוצר בדין? אוצר בדין, מותר לעובד דין לקחת פרדס שלם, והם כותבים כמה פרות שהם רוצים. מדוע? הם שלוחי הציבור. הם לא אדם פרטי שאסור לו לייצור פירות שביעית. ולכן באים ומחלקים את האתרוגים. תגיד, אז למה אני משלם על האתרוג יקר? תחלק לי, כמה צריך לשלם להם? להם משקללים את כל ההוצאות שבית דין הוציא. בית דין לוקח פועלים. פועלים האלה שומרים על השדה שאף אחד לא יבוא ויקח אותו. תגיד, איך מותר לך לשמור? אני שומר את זה בשביל הציבור, לא בשביל אנשים פרטיים. מלא, זה לא נקרא שמור ונאבד. אסור לעבד אותו, גם הוא לא שמור. אדם פרטי אסור לשמור. שדך אסור לך לשמור. אני אוסף את זה בשביל לחלק. ואני מביא פועלים לקטוף את הפירות האלה. זה עולה כסף. אני מביא את הפועלים האלה לשנע, להביא את כל הפירות, להביא אותם לעיר, למקומות שאני אוכל למכור. אני צריך לקנות, לשים מחסנים, כדי לשים את הפירות האלה במחסנים. זה צריך מקומות של אריזה, לארוז אותם. כל אלה הוצאות. ההוצאות האלה זה לא בחינם. ולכן, זכותי, זכות הבית דין, לקבל את כל ההוצאות שהוציא. ולכן, עושה בית דין חשבון. כמה הוצאתי הוצאות, על פי זה מטילים את המחיר של האתרוג. לא המחיר של האתרוג. הוצאות, אתה רוצה את האתרוג הזה? שלם לי את כל ההוצאות שהוצאתי. אבל היה לי קושיה חזקה כל הזמן, איך מוכרים אתרוגים מעודרים במחיר כזה, בינוניים במחיר כזה. הרי צריך להיות, אם אתה משקלל, אז תעשה לך הובלה, זה אותה הובלה. מה ההבדל אם אתה מוביל אתרוג מעודר או אתרוג לא מעודר? הוצאה, אותה הוצאה. למה הם מוכרים את זה בצורה כזו? זה תמיד היה קשה לי את הנקודה, זה תמיד היה... נכון, מה ההבדל בין זה להפרסק? למה בפרסק אתה מוכר לפי משקל, וכאן אתה מוכר לפי עידור וכדומה, מה הקשר בין זה לזה? אבל מצאתי תשובה לדבר. הבית דין לא שווה לו, הפרסק, כל מה שאתה כותף, אתה מביא את זה, מוכר את זה. זה ההוצאות שיש לך, הוצאות כתיפה, ולתת אותו לציבור, למכור. אבל באתרוגים, אתה לוקח את האתרוג, בודק אותו, אם בכלל בקשר. כמה אתם חושבים, מכל העיבוד של האתרוגים, יוצא אתרוגים כשרים? אני לא מדבר על מעודרים, כשרים. כמה? אתם יודעים כמה? אולי 10%. אולי 10% מכל מה שנלקט מהאתרוגים, זה אתרוגים כשרים שאפשר לברך עליהם. עכשיו, שבית דין עכשיו לוקח את כל האתרוגים, אז הם כותפים את כל האתרוגים. הם לא לוקחים רק אתרוגים כשרים. כל האתרוגים כותפים אותם. שממיינים אותם, 10% שילמנו עליהם בטור, בקטיף, שינוע, אחסנה, כל, נשאר לי רק 10%. את כל האתרוגים ששילמתי וטרחתי עליהם, זה, אתה יכול לקבוט את זה מ-10% הזה. שה-10% הזה, הוא מחייב את כל מה שאני הוצאתי. וגם, אני לוקח אותם ובודק אותם, שם אנשים שיבדקו את האתרוגים. האנשים האלה מקבלים שכר, לבדוק אותם וכדומה. ממילא, המחיר הוא לא כמו אגסים ולא כמו תפוחים. תפוחים, כתבת אותם, תמכור. כאן לא, אתה לא יכול למכור אותם, כתבת, תמכור. אתה כותף, ממיין מה שפסול, ממיין את העידורים שלו, אתה שם רבנים שיבואו וישימו לב לזה, אלה מקבלים על זה שכר, אלה שמקבל, מותר להם לקבל שכר, הם לא קבלים שכר על פירות שביעית, קבלים שכר על העבודה שלהם, מה יעבדו בחינם? הדיינים, דיינו בדין, עשו לי לגבות כסף, למה שהוא נוגע בדבר. אבל למכור, ממילא הוא צריך להוציא את ההוצאות שיש לו. הוציא הרבה הוצאות, ולא כל האתרוגים נמכרים בסוף, לכן את כל זה צריך להיות בשקלול של האתרוג. אז לפי זה יצא, שהאתרוג היה צריך להיות, אז תגיד, נכון, אתה צודק, אז אני אמכור את האתרוג ב-50 שקל. ואז 50 שקל, בין מעודר, בין לא מעודר וכדומה. אבל בית דין עושה חשבון, שאם אני אמכור ב-50 שקל, אני לא אוציא את הכל. למה? אנשים ירצו דווקא מעודר, דווקא לא יצאו סתם שתביא לי. אז הם רוצים לפתוח את זה, ולבדוק אם קשר, לא קשר וכדומה. במקום זה, מה עושים בבית דין? אומרים, תשמע, אנחנו נבדוק לך את האתרוג, מה קשר, מה מעודר, מה במדרגה גבוהה. ואז, אני יודע שרוב האנשים או הרבה אנשים יקנו את המעודר יותר ממה שיקנו את הקשר בלבן. ואת הקשר, אני צריך לא להשתמש בו. אני מפסיד מזה. אני יכול את האתרוגים שיש בהם, שהם רוצים האנשים, יש ביקוש יותר גדול, למכור אותם יותר יקר, לא בגלל שאני מוכר את האתרוגים, אלא להטיל את ההוצאות שהוצאתי על האתרוגים האלה. ממילא האתרוגים האלה, שיש בהם אנשים ביקוש גדול, אני שם את כל ההפסדים שיהיה לי מהאתרוגים הפשוטים שלא יקנו אותם, שם אותם על האתרוגים האלה. מלא מובן, למה מחלקים אותם לשלושה חלקים? לכן כתוב שכדאי לעשות את זה שלושה חלקים. אתרוג שהוא כשר, אתרוג שהוא מהודר, אתרוג שהוא מהודר א' א', למעלה למעלה. עכשיו, ככל שזה יותר, ויש ביקוש יותר, ואנשים ישלמו, אז הם מכסים, הם לא משלמים על האתרוג, משלמים על ההוצאה, והם מכסים את ההוצאה, כמו בכל דבר שיש ביקוש והיצע וביקוש, אז דבר שיש בו היצע מכסה דבר שאין בו היצע. אז ממילא הוא אז דין כאן את האתרוג שהוא יקר, שהוא בהודר יותר, שאנשים יקנו אותו בכל צורה שלא תהיה, אני מכסה את מה שהאתרוגים האלה, מה שקונים אותם פחות. ואז מובן כל נושא של אוצר בדין, שלוקחים יותר יקר, זה יקר, זה זול וכדומה. אבל אסור להם למכור אותם בגלל שזה מהודר. ולהם מוכרים בגלל שזה מהודר, אז אני גובה את הכסף של ההוצאות מאלה שהם פחות מהודרים. וזה היסוד של כל אוצר בדין. אחרי תראה שהאתרוג עולה, אבל צריך לתת מחירים קבועים. אתה לא יכול לפתוק את העדות, זה מהודר, תשלם יותר. לא, אתה בדין, בדקת את המהודרים יותר, זה מהודר, תשים אותם תוך קופסה שעולה תגיד 200 שקל. ואילו פחות, 100 שקל. ואילו פחות, 60 שקל. זה בסדר. למה? אתה מוכר אותם שלוש דרגות, מי שרוצה, אתה רוצה מהודר, תשלם יותר, בגלל שכתוצאה מזה לא קונים ממני את הפשוט. אז תשלם על זה. אני אגמור למכור את המהודר. ויצא לי שקיבלתי את כל הכסף, בדין קיבל את כל הכסף, שאר האתרוגים צריך לתת אותם בחינם. למה? קיבלת את כל ההוצאות שלך. מלא, יהיה אסור לך לקבל יותר. זה כל היסוד של אוצר בדין. אבל, יש בזה שתי בעיות בזה. בעיה אחת, שאסור למכור, אסור לתת את האתרוגים האלה לעם הארץ, שאסור לתת אתרוגים, אסור למכור, ולתת פירות שביעית לעם הארץ, הוא לא יודע להשתמש בהם, הוא יאבד אותם מן העולם, יקלקל אותם, ישבור אותם, יזרוק אותם, אני יודע מה הוא יעשה, אז זה בכלל בעיה, איך אתה אוצר בדין, הוא הולך ונותן לכל אחד ואחד, אפילו לעמי ארצות. מה שמפריע לי, שגם אוצר בדין בפירות אחרים, מוכרים גם לגויים, בא גוי לקנות אוצר בדין, נותנים לו, איך אתה נותן אוצר בדין לגוי, איך אתה נותן פירות שביעית לגוי, וכל שכן שעשו להכיל אותו, לבהמתך, אבל לא לבהמה הזו שהולכת על שניים. אז לכן אפשר לתת את הפירות האלה. זה הקושיות גדולות האלה. אבל לא כן לגבי האתרוגים וכדומה, עד רבה, זו הדרך הנכונה, אתה כתוצאה מזה מקבל אתרוגים טובים, אתה לא צריך לתרוח יותר מדי, יש לך אתרוגים, אבל לעולם האתרוגים חייבים להיות פחות מהמחיר הריאלי שלהם. גם שאם אתה מוכר אותם כמו מחיר רגיל, שמוכרים אתרוגים כל השנה, ממילא אתה כאילו מוכר אותם בפירות שביעית כמו פירות רגילים, זה לא יכול להיות. הוצאת את ההוצאות, גם כל שנה אתה מוציא הוצאות, והוא מרוויח, אתה עושה רווח על הפירות האלה, זה יהיה אסור. אבל אם אתה מוכר אותם פחות, רק כדי להוציא את ההוצאות שהוצאת, אתה לא מוכר אותם, אלא אתה נותן אותם במתנה, רק אתה מקבל כסף על ההוצאות שהוצאת, זה האוצר בדין שמותר לעשות את זה, וכן זה היתר של כל האוצר בדין. זה לא נתפס, אתה לא משלם על האתרוג, אף אחד לא מוכר לך אתרוג. אתה משלם על ההובלה, משלם על ההוצאות, משלם על הקופסה, משלם על כל מה שעשיתי, על רבנים שבדקו את זה, על רבנים שבדקו, על האתרוגים שהבאתי אותם, ואי אפשר למכור אותם. גם זה עלה לי הוצאות. כל ההוצאות אני יכול לשקלל, בזה שאתה קונה את האתרוגים החשובים. וזה יסוד של אוצר בדין. מה זה? פשוט. ברגע שאתה תלך ותבחר, אז ממילא תגיד את זה אני לא רוצה, את זה אני רוצה ואת זה אני רוצה, בסוף יישאר להם הכל בבית שלהם. מה הם יעשו עם הפירות האלה? לכן באים ואומרים לך, אנחנו בדקנו, ואנחנו עושים שקלול של ההוצאות שלנו, ואם יקנו את כל האתרוגים האלה שבדקנו אותם בתור מהודר א' א' א', א' אז יחסה חצי מההוצאות של ב', ויחסה גם חצי ההוצאות של ג'. ממילא אנחנו יכולים למכור ב' וג' במחיר יותר מוזן. אבל אם אנחנו לא נעשה שנפתח להם, אנשים יחפשו את כל האתרוגים הטובים במחיר הזול, ואז כתוצאה מזה נפסיד, הבית דין יפסידו את הכסף שהשקיעו. ואתם לא חייבים להוציא מכיסם שום גרוש. עושים את זה טובה לעם ישראל. זה היסוד, לכן באים לך, אנחנו בדקנו. זה השיקול שלנו. אתה רוצה, הנה מה טוב, לא רוצה, אל תיקח. אנחנו מחלקים, לא אתה. ואנחנו רוצים שתלם על האתרוג הזה כך, בגלל שהאתרוג הזה בשבילנו זה יקר, לא שההוצאה יקרה. אנחנו יכולים לגבות ממנו, אנשים ישלמו בשביל האתרוג הזה, לא על האתרוג, על ההוצאה שאנחנו טרחנו בשביל לחסות את האתרוגים הפשוטים. ואת זה הם יכולים לעשות. אבל הם לא מוכרים אתרוגים. אסור למכור את האתרוג, הם לא מוכרים. מחלקים את האתרוגים, לוקחים כסף על כל ההוצאות שהיה להם. זה הקטיף, זה השמירה, זה ההובלה, הבדיקות, בדיקת האתרוגים, כל האתרוגים שפסולים, שאמרתי 90% זה פסולים, כל אלה נכללים בכלל הדבר הזה. לכן יש מקום לקחת באוצר בית דין, זה דבר חשוב, אבל צריך להישאר ביום בקדושת שביעית. לאחר החג, אסור לך לאבד את זה, אל תזרוק אותו בזבל, לא זרוק אותו בהשפעה ולא כלום. מה תעשה? אם אתה רוצה לעשות בו ריבה, כך תעשה בו ריבה, תאכל את זה עד ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה זמן הביאום. ואם אתה לא רוצה לא זה ולא זה, שים אותו על עדן החלון, תשאיר את זה עד שיתייבש, ומאליו כבר לא יהיה ראוי לאכילה. אני לא מאבד פה עוד שביעית, בשבע אל תעשה, אין בזה איסור. כשאני עושה אותו, משאיר אותו כמות שהוא, אין חובה לאכול כל פירות שביעית. אבל יש חובה שאסור לך לאבד אותם בידיים. אני לא מאבד, בשבע אל תעשה, מניח אותם כמות שהם, הם נאבדים מעליהם, מותר לעשות את זה ואין בזה שום איסור. לכן, אלה שיש להם אתרוגים בקדושת שביעית, צריכים לאחר השביעית להשאיר אותם, לאחר החג, להשאיר אותם כמות שהם. הגיע הזמן שלנו. מה זה? לא. לא, אתה זורק אותם בזבל, באה מכונה, מה עושה בזבל? דוחסת. מה פתאום? שוברת את זה לך, זה כבר לא ראוי לאכילה. אתה מאבד אותו בידיים. נכון שאתה גרמת, אבל אתה עשית את זה, זרקת להשפעה שאתה רוצה שילך לאיבוד. אל תעשה את זה. תאסוף את הכל ותחלק אותם. תביא, אנשים יקחו. אנשים יבואו, תביא אותם לכאן, יקחו את זה. לך תנתן לבית דין, שיקחו, תביא, כאן, צקיות, תגיד לאנשים, מי שרוצה לעשות כבוש. אבל לא יודע מה זמן הביאור של הזיתים, זה שאלה, אני לא יודע מתי בדיוק. צריך לבדוק מתי זמן הביאור של הזיתים. אבל אין לך חיוב לקטוף את כל הפירות. ניפלו מעליהם, ניפלו. רק אסור לך לאבד אותם בידיים. אם אתה רוצה, תאכל אותם. אז תשאיר אותם בקרקע שירקבו. עד כאן, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, בכבוד כבוד הרב.